בסדר? זהו. יש חומושים, ובחומושים יש מאחורה איכה. אז בואו נחלק לכולם, ומן הסתם שואלים הנשמות הטובות שבתוכנו פה, דהיינו כולנו, מה עובר על יהודי טוב שרוצה ללמוד איכה, שיים לפני תשעה באב, עד תשעה באב בעזרת השם, לא יצטרכו איכה. אני אגיד לכם, שמעתי אומרים בשם הרבי מקוצק, הרי כל מה שאומרים בשם הרבי מקוצק, זה רק שמעתי אומרים, כי לא יש לנו כלום, נכון?
ליקוטים.
36 תורות, יש ליקוטים, אמס באמונה, כל מיני ליקוטים, אבל זה ליקוטים מפי. אז שמעתי אוימרים, שהיה אומר, שלא ייפול דבר מהתורה הקדושה. אי מיין איכה? והיה אומר, שיקראו איכה לעתיד לבוא. שיבנה המקדש ועוד איך יקראו איכה? אבל יקראו איכה בטעמים של מגילת אסתר. ויברכו שהחיינו. בעיקר השמחה תהיה, מסתום אמר את זה בלשון אחרת, מהפדיחה שתהיה לנו איך לא הבנו מה היה. זה מביך. ואז כשיקראו איכה ויראו איך הכל מתהפך, אז יקראו איכה בטעמים. האמס היא שמי שמבין בטעמי מקרא, טעמי מגילת אסתר וטעמי איכה, הם לא קרובים אליהם, אותם טעמים. רק פשוט עם המוזיקה לאיכה והמוזיקה לאסתר. מי שטיפה מבין, אז יש לנו שלוש מגילות שקוראים בטעמים אשכנזים, גם הספרדים. הספרדים פשוט לא קוראים רות וקהלת, לא יוצא להם לקרוא רות וקהלת. רות אומרים בתיקון וקהלת לא אומרים. אבל הטעמים הם אותם טעמים. אז לשלוש המגילות יש סוג טעמים זהה. שיר השירים אשר בשלמה, איש הקיימים מן השיריק הפיר, כי טובים בדרך מיין, יש מלך טובים שמן תורה וכו'. אותו דבר קהלת. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. בסדר? ואותו דבר רות. בימי שפעת השופטים היו אז הילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה עם האב ובאשתו איכה, איכה ישבה בדה העיר רבת ים הייתה כאלמנה אסתר, נו, התחילו אסתר בימי אחש וראש, הוא אחש וראש, שם הולך מהודו ועד כוש. זה אותם טעמים. זה מעניין מה. איכה ואסתר זה אותם טעמים. לכן בעלי קריאה מסתבכים במגילת אסתר במקומות שצריך להחליף מאסתר לאיכה. כן, יש שם את איש יהודי היה בשושן הבירה, אשר הוגלה מירושלים ומהגולה. עכשיו מה הבעיה שם? הבעיה היא לא להחליף. מלך יהודה. הבעיה היא לא להחליף, הבעיה היא לחזור, כי אתה נכנסת לאיכה. נכון, אמנואל? הבעיה היא לחזור, כי זה אותם טעמים. זה אותם טעמים, פשוט, איך את אומרת, אנא, פשוט השאלה היא איך שרים את זה למים. זה בדיוק אותם טעמים. טעמים של מגילת אסתר, טעמים שלך, אז מעניין מאוד. אז הקוצקר אומר שיקראו, ובשמור, שיקראו בטעמים של אסתר, ויברכו שהחיינו, והשמחה תהיה בגילוי ההתהפכות. זה... טוב, האמת היא ש... יש ספר שלם שכתב הבן איש חי על מגילת איכה, שאולי ניכנס אליו קצת ככה תוך כדי לימוד, לא הפעם, הפעם אני רוצה קצת להיכנס להקדמות, שבו הוא לומד את איכה כמגילת נחמה. ממש, מפרש את כל איכה במגמת נחמה. איכה ישבה בדד. איך הצליחה לשבת העיר הזו תמיד ולשמור על היותה מיוחדת. איכה ישבה בדד. העיר, וכו' וכו'. סוד ההיפוך הוא הסוד של איכה והסוד של תשעה באב, ניכנס לזה לאט לאט. שונה מגילת איכה מהמגילות האחרות בזה שהיא מגילה שמורכבת בעצם משלוש משלוש מגילות או אולי מחמש מגילות. מגילת איכה נקראת ואללה בכבוד, מגילת איכה נקראת בלשון חז"ל, חבוד וחבוד וחבוד, על מקומה לא יישב זר. השם איכה הוא השם המאוחר, הוא השם הנפוץ שכולנו קוראים למגילה, כמובן השם הפתיחה. ואגב, אם אתם מסתכלים ככה מלמעלה, הפתיחה איכה היא פתיחה של שלוש קינות מתוך הפרקים. בסדר? בוא נדפדף שנייה אחת על איכה, ככה בלי להסתכל עוד, רק נראה. יש לנו את פרק א', שהוא א' ב'. אתם רואים את האלף בית? הוא אלף בית. יש שם שתי אותיות שמתהפכות. סדרן מתהפך. אלף בית עם כל האותיות, בלי פספוס באמצע, לכן זה 22 פסוקים. למשל, אשרי יושבי ביתך, שאנחנו אומרים כל יום זה גם אלף בית, אבל יש שם דילוג על האות נון. נכון? רמוזה האות נון בסמך, סומך השם לכל הנופלים. ההקמה מהנפילה. וכך עוד, פרקים רבים בתהילים, עניינם, כמו בציור טוב, איזה אותיות נמצאת. פרקים רבים מאוד מאוד שהם לפי א' ב', יש עוד שלא נמצאת. בפרקי איכה, יש לנו שלושה מתוך חמשת הפרקים, מחילה, ארבעה מתוך חמשת הפרקים שהם של א' ב', בכולם נמצאות כל האותיות, יש שוני אחד, אנחנו לא נכנסים לתוכן, אני רק רוצה שתראו את המבנה. יש שוני אחד שהפי והעין מתחלפות בחלק מהקינות. בפרק א' לא. בפרק א' עין פי. בפרק ב' מתחלפים הפי והעין. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ביחר כושן, עשה השם אשר זמם. זה בסדר שאני שנייה מסתכל רגע על הכל, שנייה אחת ככה סקירה, בלי להיכנס לזה, אבל יש לכם את, את הכל פתוח, יש לכם חומשים? בסדר? פרק ג' גם הוא א' ב'י. אני זוכר שבפעם הקודמת שניסינו לפני כמה שנים ללמוד איכה, בעיקר עסקנו בפרק ג'. פרק ג' שהוא אלפבטי, הוא פרק מדהים שמתאר בו בעצם ירמיה, שהוא מקונן הקינות, הוא כותב הספר. את עולמו האישי בתור ירמיהו ובתור ירושלים. זה פרק שעוד נראה אותו, הוא א' ב' כפול שלוש. אתם רואים? א' ב' קצרים, א' ב' קצרים. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, חצי חצי, אותי נהג ויולך חושך ולא אור. בסדר? כפולות. פרק ד' חוזר להיות איכה, אז א', ב' וד' מתחילים באיכה, בסדר? הם הולכים ונהיים פשוטים יותר. פרק א' הוא א' ב', תשימו לב רגע לפרק א', הוא א' ב', כשבכל האותיות יש שש צלעות. אתם יודעים מה אני אומר? בואו נסתכל על פסוק א', איכה ישבה ודד, העיר רבתי עם, שרעתי במדינות, סליחה, הייתה כאלמנה, שלוש. ועכשיו השלישייה השנייה, רבתי בגויים, שרעתי במדינות, הייתה למס. כלומר, יש כאן תקבולות, אבל של שלושה מול שלושה. שלושה מול שלושה, שלושה מול שלושה, להוציא נדמה לי את האות זין, ששם זה יותר ארוך. שם זה ארבעה מול ארבעה. להוציא את החריגה הזאת, זה הכל שלוש מול שלוש. בעוד זין אתם רואים, זכרה ירושלים ימי עונייה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם. אתם רואים? תקבולת אחרת לגמרי. בנפול עמה ביעצר ואין עוזר לה, ראו הצרים שחקו על משבטיה. להוציא את הארבע מול ארבע הזה, זה הכל שלישייה מול שלישייה. פרק ב' בסדר? פרק ב' כבר יותר פשוט, ופרק ד' הוא כפול. טוב, הוא כבר, הוא, אבל הם ממשיכים א' ב' כולם, ופרק ה' הוא כבר לא א' ב', הוא לא א' ב', אבל שימו לב לפרק ה', פסוקים קצרים, בעלי שני חלקים, זכור השם מהיה לנו, הביטה הוא ראה את חרפתנו. שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו ככלם. כי אם העוס נעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו השם אליך ונשובה. ותשימו לב בפרק, הוא לא א' ב', אבל, מה עניינו המעניין? הוא לא אלפה ב', אבל, נו?
תפילה.
הוא 22 פסוקים. שמים לב, זאת אומרת, זה חמישה פרקים, כולם בני כף ב' פסוקים, כמניין אותיות האלף ב', שכמובן, מי שחושב לעומק עוד לפני שמתחילים בכלל, בחורבן, בחורבן הבית, עכשיו אנחנו קצת בתניה, בלימוד שער הייחוד והאמונה, במאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, זאת אומרת שהעולם נברא באותיות. העולם נברא ב-22 האותיות, והקינות הן בעצם קינותיהם של האותיות. האותיות מקוננות. האותיות בחנה. האותיות שעלון, האותיות מקוננות, דהיינו הבריאה מקוננת. וזה כל האלף בית, בסדר? כשבעצם אלה חמש קינות שכותב המקונן. האחרונה זו תפילה, אבל גם היא בעצם קינה. שם המגילה הזאת בפי חז"ל הוא מגילת קינות. עכשיו אתם מבינים למה, היא לא נקראת מגילת איכה, היא נקראת מגילת קינות, היא בעצם מגילה שמרכזת בתוך הקינות, היא מגילת קינות, והיא נקראת מגילת קינות או ספר קינות או סתם קינות, לימים שנצטרפו תיקונים של קינות של תשעה באב, נעשתה יותר המגילה המוכרת בשם שפותח אותה, אותה כפול הפרקים שראינו, איכה, איכה ואיכה, והקינות מבטאים יותר את הקינות המיוחדות שנכתבו, אגב לא על החורבן כבר, רק חלקם, חלקם כבר נכתבים בתקופות מאוחרות הרבה יותר, בסדר? חלקם נכתבים על החורבן, חלקם נכתבים כבר על מסעי הצלב, חלקם נכתבים על כף סיוון, שיהיה ביום ראשון. בגור, יש סליחות של כף סיוון? או לא?
עוד כל שבוע, אבל אב
הרחמים. כן, אב הרחמים, אבל אין סליחות של כף סיוון, לא אומר. ואין ודאי תעני לכף סיוון. אני שבבלז נוגעים את זה, לכם נוצא. אתמול הבאתי איזה שיעור.
אנשי מעשה.
אנשי מעשה כתוב. טוב, לא ניכנס. כף סיוון זה שתי שניות, כף סיוון זה תענית שנקבעה לפני, על ידי רבינו תם, נכדו של רש"י. בסוגריים, ממש בסוגריים, כי זה מעניין מאוד, ב-1171. תקציר של 10 שניות, ב-1171. דלת תף תף קוף למד א', שומעים? זה היסטוריה חשובה, ב-1171. היה מסע הצלב השני. מסעי הצלב מתחילים בתף תף נון וו, תתנו, ובמאה משהו שנה לפני כן, ואלה מסעי הצלב של המילניום הארור שלפני 1,000 שנה, שבו באים ופושטים על קהילות. ב-1171, בדלת סיוון, היה שמד מזעזע בעיר בצרפת בשם בלוי. ובעיר בלוי, זה מעניין אגב, נשחטו שם, אפשר להגיד לך במספרים, 31 ילדים. בהמשך היו הריגות, אבל רבינו תם נעמד שם והופך את היום הזה ליום של מסעי הצלב, וקובע יום תענית. והוא קובע בלשונו ברבינו תם, שגדול יהיה היום הזה כיום הכיפורים. עכשיו, לכאורה אירוע שנגמר. אחרי זה האירוע ממשיך, אבל בחצי שנייה, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה מאוד מעניין, אבל זה לא אלינו עכשיו. בתחתת, מכירים את ההיסטוריה? 1648-49 בפולין, פולין רבתי מספחת אליה אז את אוקראינה. פולין מספחת אליה את אוקראינה, אנחנו מדברים לפני כמה שנים, היסטוריה, נו? זה שעות טובות להיסטוריה? לפני כמה שנים מדברים? לפני כמה? 360 שנה? 370 שנה? זה הזמן של חמיניצקי, מח שימו, בוגדן חמיניצקי, ואז בימים ההם, היסטורית, רק כדי שיבינו בשנייה אחת, פולין מספחת אליה את אוקראינה ומתייחסת אל אוקראינה בדיוק כמו שהגרמנים התייחסו לאוקראינה. אותו דבר. אוקראינה בעצם מבחינתה מהווה את הקוזאקים ואת המפגרים במחילה ואת השאר, שיהיו שומרי הספר שלה. כלומר, הם יהיו בעברית פחות יפה בשר התותחים שלה. לפני הטורקים והטטרים וכל אלה שמסכנים את פולין הגדולה. ובתור שכאלה הם נותנים להם כל מיני הטבות, אבל הממלכה היא פאודלית. זוכרים מה זה ממלכה פאודלית? ממלכה פאודלית זה ממלכה שבה שולטים אצילים ומחזיקים אחוזות. כלומר, המלוכה לא מתערבת, היא נותנת לאצילים שטחים שאי אפשר בכלל להבין, אי אפשר לתפוס. כפרים ענקיים שהיא נותנת לאצילים שעשו ככל העולה על רוחם. והם הופכים להיות לשוחטי אדם. שוחטי אדם. זה עוד לא מסביר את הפרעות, חכו. רק שיעבירו את הכסף לממלכה המושחקת. והממלכה עושה כבר את החיים שלה. זה ממלכה פאודלית בפולין, ובימים ההם היהודים מאוד נהנים מזה בהתחלה, כמו תמיד כשהם עושים טעויות. הם מאוד נהנים מזה. עד שהאוקראינים והמסכנים והמהפכה העממית מתחילה את ההפיכה שלה. ההפיכה העממית מזהה את היהודים עם המלוכה.
כרגיל.
ואז מתחיל מרד מאוד חזק, שבדרך פשוט שוחטים קהילות, 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 זה תיאורים שאי אפשר לתאר אותם שם. ספרים שלמים שיצאו על זה, יבן מצולע, וספרים נוספים שיצאו באותה תקופה. אי אפשר לתאר מה שקורה שם. אגב, אנחנו דור של אחרי השואה, אז אנחנו כבר לא נבהלים, זה אסון. אבל מאז גזירות אדריאנוס, מאז בית שני, לא היה דבר כזה.
מלחמת העולם הראשונה עוד, זה היה...
מלחמת העולם הראשונה?
עד מלחמת העולם הראשונה.
עד מלחמת העולם הראשונה זה היה דבר מזעזע שכל...
תשע באב.
בוודאי, זה היה תשע באב. עד מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה זה מה שקורה לכל ילד היום בטלוויזיה. אבל זה לא טלוויזיה, זה החיים שלנו. פשוט הפכנו לגסים, הפכנו כבר קטן עליהם. כלומר, היום כבר לא מזעזע לשמוע שהרגוע, שהדיון הוא בין 100,000 ל-300,000. זה לא. התיאורים הם מחרידים, הם מחרידים, הם מחרידים, הם מחרידים, ואז הפרעות, אז פתאום בעצם כל הפרעות הופכות להיות פרעות נגד יהודים, ואף אחד לא מבין איפה זה מתחיל בכלל. פתאום הנושא הוא יהודי. אגב, זה מובן מאוד למה, כי זה מאחד בין האוקראינים לפולנים. ואז זה הופך לנושא אחד, ויהודים זקנים, שעוד זוכרים פולין של פעם, שהם ילדים של דור מלחמת העולם הראשונה, אז כמו שרב שמעון אומר עכשיו, זה עד אז היה, ואז בתח תת קובעים גדולי ישראל את כף סיוון, מחזקים עוד פעם את כף סיוון וקובעים אותה כתענית ציבור. כל גדולי פולין הגדולה, יש אז ועד שנקרא ועד ארבע ארצות, שארבע ארצות זה פולין הגדולה ופולין הקטנה, כאילו פולין ואוקראינה, לא משנה הכל, וגליציה, כל ועד ארבע, ורוסיה, בקיצור, אז כל ועד ארבע ארצות קובע אז בהלכה את כף בסיוון, עד לרמה שזו תענית ציבור. זאת אומרת, לרמה כזאת שלא צריך לקבל את זה כתענית. זו תענית ציבור. כף סיוון, יום ראשון הקרוב. דיברנו על זה בשיעור אתמול, כששאלה אנה על הנושא של כף סיוון. מאוד מעניין אחר כך, זה אגב דבר מאוד מעניין, אתה מכיר את ההיסטוריה הזאת? בתש"ה, סתם עובדה מרתקת, בתש"ה, זה עוד לפני שוך המלחמה, עדיין בתוך השואה, יושבים, זה הרבה לפני שקבעו את כ"ז ניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה, שהוא יום מלאכותי, כי הוא היה מרד גטו ורשה, הוא יום שרצו לבטא בנקודה מסוימת.
סיום המרד.
זה היה בעצם סיום המרד בכלל, רצו לבטא בנקודה מאוד מאוד מסוימת. מה זה?
התקוממות
ושל קבוצה מאוד מסוימת. היום כל המדע שלנו. כן, את הקבוצה מאוד מסוימת, לא ניכנס לכל ההיסטוריה. בתש"ה, מאוד מעניין, בכנסייה של אגודת ישראל, יש לי את המסמכים, בכנסייה של אגודת ישראל, מעניין מאוד שלא מקבלים את זה. אין לנו כוח עד הסוף. בכנסייה של אגודת ישראל מציעים, הפעם זה דיון בתוך בית המדרש, הרב מישקובסקי הזקן, שאחרי זה נהיה ראש ישיבת כפר חסידי. נכון, כנסת חזקיהו, שאתה בזיכרון, מציע לימים, מציע את כף בסיוון, את כף בסיוון, שהוא אומר שכבר מתחיל להשתכח, ואז היה גם השילוחים הגדולים מיהדות הונגריה, הם היו בי"ח י"ט כף כף א', והמרכזיים היו בכף סיוון, והוא מציע את כף סיוון כיום תענית ציבור של כל עם ישראל על השואה. מה זה?
לא התקבל.
עכשיו, האדמו"רים מויז'ניץ הדיגורה מקבלים את זה. ואחרי זה הרב מגור והרב מרשבלזר ואחרים לא מקבלים את העניין. החזון איש מתנגד מאוד. מתנגד מאוד, אומרים שזה יהיה חידוש וכו' וכו', זה לא מתקבל. מאוד מעניין ששנה אחרי זה בתש"ו, יושבת אגודת, שאני לא יודע מה היא הייתה בדיוק, אבל רבני הונגריה, כלומר שרידי הפליטה, כנראה הם לא מזכירים בכלל את העניין הזה, אלא אפילו הם יודעים, והם קובעים בדיון משל עצמם את כף בסיוון כיום הזיכרון לשואה. קובעים את כף בסיוון כיום הזיכרון לשואה, וכולם אומרים שחייבת להיות תענית ולא יכול להיות שלא, ואילו היינו יכולים היינו מתענים כל השנה כולה, אבל לא תוכל להחזיק שום תענית ולא יוכל להחזיק זמן אם הוא לא זמן שנקבע כבר על ידי ראשונים וגדולים. ואז יהיה לנו כוח להמשיך אותו. מאוד מעניין. לא ניכנס לזה. אני חשבתי על זה תוך כדי שהתקנו אותי על זה שהחליטו להזיז את יום העצמאות לוויקנד. אתם בחדשות האלה?
כן.
אתה לא בחדשות. החלטה כבר, זה לא הצעה, זה החלטה. זה לפני קריאה האחרונה. לפני קריאה האחרונה, אתם לא יודעים? לפני קריאה האחרונה יש החלטה שהי באייר, הי באייר יוצא לא כל כך נוח, אז יחגגו את חגיגות יום העצמאות בשבוע שחל בו הי באייר ביום חמישי, כדי שיהיה סוף שבוע. במשמר.
לא בוויקנד.
כן. ואז יהיה יום חמישי, וההפך, זה טוב כדי שזה לא יהיה פעם בשבת ופעם לא וכו' וכו' וכו', ושכולם יהיו מרוצים. ערכו של חוסר ערך התאריך. סתם, יהיה.
אתה
לא
יודעים,
אני
עושים
מה שרוצים.
כן, מה
נאמר?
גם זה
בגם
זה.
לא,
אני מבין שזה כבר לפני קריאה שנייה, שלישית. כן, עבר. כן, כן, זה רק החלטה.
מה שחשוב זה
החופש, לא? כל! אני אומר לכם, זה מעניין מאוד. לכן אני, לכן, אבל לא משנה, רציתי בכלל להתקן, רק שאלת על כף סיוון, אז אמרתי לך על כף סיוון. אבל מה עניינו של תאריך? מה עניינו של תאריך? יש את תאריך משמעות או אין את תאריך משמעות? כמו דיברנו הרבה על המושג של זמן. האם לתאריך יש משמעות? זה סתם תאריך, הוא תאריך. עובר. אגב, מאוד מעניין שכשהשח, השפתי כהן, קובע, שבתי כהן, קובע את כף סיוון, הוא כותב, וקבעתי לי ולבני ביתי ולכל הדורות הבאים אחריי את היום הזה כיום תענית וכו' וכו' וכו', כך הוא כותב, והוא כותב שלעולם לא יצא היום הזה בשבת. הוא בדק והוא אומר, רבינו תם קבע את זה לפני יותר מ-500 שנה, בדקתי, זה לעולם לא יצא בשבת. מעניין מאוד, רואים ש... זה קו סיוון, זה לא מאוד...
הרב,
אז
צריך לקבל
תענית או
לא צריך לקבל
תענית? מה, על קו סיוון היום? קודם כל, לא צריך לקנות. רק נהגת, אדם רוצה לעשות שוב, זה תמיד טוב. אז קו סיוון זה ודאי יום עם סגולה גדולה. ראיתי, הזכרתי את זה אתמול, ראיתי אצל הרבי מאפטה, אצל אוהב ישראל, בעל אוהב ישראל מאפטה, להראותכם כמה הם הקפידו על זה, יהודי פולין. זה היה באמת כמו שרבי שמעון מתאר, אנחנו חיים בדור, לא חשבתי עד כמה אפילו, דור של אחרי השואה, זה מחריד.
ראינו הכל, שמענו.
היינו כבר, די, היינו בסרט הזה, תעזוב, אין שום סרט מזעזע. הכל מספיק, הבנו את העיקרון. אין דברים שם, אתה קורא את התיאורים של מסעי הצלב, אתה קורא את התיאורים של... עכשיו אנחנו מפספסים נקודות שאנחנו לא מבינים אותם בכלל. פה מדבר בקהילות שלמות שהושמדו כי הם רצו לשמור על יהדותם.
כי את זה אתה פעם שומע בתקשורת.
מה זה?
אתה שומע את זה פעם בתקשורת, הדברים האלה. אז בגלל זה...
בקו בסיוון למשל, אנחנו לא יודעים מזה, הנה אני אתן לכם, כולנו שמעו על, היום גם העולם הכי לא חסידי שמע על רבנו ועל ברסלב, נו ומי התלמיד של רב נחמן? רבי נתן, ורבי נתן הוא מאיפה? מנמירוב, העיר נמירוב, הוא מנמירוב, נמירוב הייתה קהילה גדולה מאוד, שכולה מסרה עצמה לשמד בקף בסיוון. עם רבה. היו שני גדולים שהלכו עם שתי הקהילות שלהם. האחד היה רב שמשון מאוסטרופוליה. רב שמשון מאוסטרופוליה. רב אלישיב הוא מצאצאי צאצאיו. מה זה? לא הבנתי. כן, כן, המפורסם. מאיר שלום מאוסטרופולי. אוסטרופוליה. קהילת אוסטרופוליה וקהילת נמירוב הולכים אל השמד כי הם אומרים שהם רוצים להישמד כדי לא לעבור על איסורי תורה. הולכים לשמד בקף בסיוון. זה דבר שאני חושב שאף אחד לא יודע אותו בכלל בעולם. אם מלא הייתי עוסק בו לקף סיוון אז גם זה לא היה כזה צדדי, זה לא...
מה בין נמירוב וקישינב? זה אותו דבר?
לא, תקופות אחרות. אני מדבר איתך עכשיו על תחתת. קישינב זה סופות בנגב, זה בכלל 100 שנה, הפרש של 150 שנה יותר. קישינב זה התקופה שקצת לפנייך. אני מדבר עכשיו על תחתה, לא קצת לפנייך ילדה. קישינב באמת, הסופות זה... את גדלת בעולם שקישינב הייתה מציאות שעוד זכרו אותה, לא? הטיפה יותר מבוגרים דיברו את זה מן הסתם. אני מדבר על תחתה. תחתת אנחנו מדברים על...
649,
כן? אנחנו מדברים על התקופה שאחרי זה ההיסטוריונים וצדק, אני לא נכנס לבדך, התקופה שקודמת לשבתאות. אחרי גזירות תחתת, מתעוררת כל תנועת השבתאות ומשיח השקר ושבתאי צבי. והקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה ומכה שאחרי זה באה מינות החבקני, ואז אחרי זה... הבעל שם טוב ב- 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 באותו אזור, במזרח אירופה, והאור החיים וכל המציאות מתחילה שם בצד השני. כל ההתעוררות הרוחנית. דברים שמתחילים הכל אז. לא ניכנס, אבל זה גזירות תחתה. זה גזירות תחתה.
ההרוגים ברומן זה אותו סיפור או לא? שזה יותר נכון.
אני חושב שזה מהתקופה הזאת. אני חושב שהם מוסרים את עצמם אז. הרוגים באומן. אולי יותר מאוחר, אולי יותר מאוחר, צריך לבדוק. רב נחמן הרי ביקש להיקבר באומן ליד 20,000 יהודים שמסרו את עצמם. זה הפך אצלנו למשהו שאנחנו לא שמים לב אליו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שואה, אז לא רק שמבחינת מספרים אנחנו יודעים, אנחנו יודעים ולא מבינים כלום, אלא שכחנו את המושג הזה בכלל של אנשים שמסרו את עצמם על קדושת השם במובן הפשוט. זאת עוד גבורה שאנחנו לא מכירים את מושגה. לא מכירים בגלל שאנחנו יודעים מה זה מסירות נפש, אנחנו דור של מסירות נפש, אף אחד שלא יקטים בכלום. מסירות נפש לא תאמן, אבל זה סוג שכשלא לומדים אותו, לא מבינים אותו. לא תופסים אותו, לא תופסים מה זה. כולם מדברים אומן, 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 אומן. זה דבר נכון, אנחנו מבינים מה רב נחמן עושה באומן, הוא לא מאומן. מה הוא עושה באומן? מאיפה אומן? אומן, אומן, ראש השלום, מאיפה הוא מאומן? מברסלב. הוא מגיע לאומן במחלתו, הוא מגיע בחודשים האחרונים ממש. הוא מגיע לאומן כדי למות באומן.
אבל לפני חודש ומשהו היה עלילת דם בפרלמנט ברומניה. אחד השרים שם, מה שלא יהיה, עמד על הדוכן וסיפר שם הוא לא קרא לזה עלילת דם, אבל הוא סיפר שעשו כמה וככה, כמו מלפני נעות שנה.
באמת?
כן. מישהו שראה את זה, מישהו פה בירושלים ראה את זה בטלוויזיה.
אני אומר לכם שאם לא נלמד את זה, ואם לא נדע את זה, אז נקבל את זה בחדשות אחרי זה מרומניה, ועכשיו אתה אומר שגם בהונגריה היה, אנחנו נקבל את זה אחרי זה בהפוכה. אם לא נלמד את זה, נדע את זה. או נלמד את זה, או נדע את זה. שתי אפשרויות.
קהילות שלהם עוד מסוים שם.
לא להם בחירה.
בעצם כן, אבל שם, בדרך כלל, שם לא הייתה להם בחירה. לא אמרו להם, או תמירו דתכם.
הם עשו את זה לבד, אבל.
כן, כן. אבל שם אמרו להם, אנחנו לוקחים אתכם להריגה. והם אמרו, אנחנו עושים לבד. פה אני מדבר על אנשים שאמרו להם, אם לא, אם אתם מסכימים עכשיו בחלל שבת, תחיו עוד 120 שנה. תהיו בריאים, תקבלו את כל מה שאתם רוצים. ומה אני אומר? כלומר, זה מושג שאנחנו לא מכירים אותו. רק על המושג הזה, כלומר, אמרת דת. בטח. טוב, לא יודע למה התגלגלנו, אנחנו פה. יש אשמתך, כי שאלת. אבל טוב, טוב שהתגלגלנו. בכל אופן, אגב, לא, אני יודע למה התגלגלנו, כי אמרתי שהכינות ותשעה באב הפך בעצם ליסוד, וזו הנקודה שלומדים איך. אני יודע בדיוק למה התגלגלנו, זה נכון. כי הקינות זה לא טעות שהם הפכו להיות הקינות, ואנחנו קוראים לה איכה איכה. היא נקראת בלשון חז"ל מגילת קינות, כי בעצם המגילה מורכבת מחמש קינות. וירמיהו לימד אותנו לקונן. ולכן תשעה באב הוא היסוד של כל מושג הקינות. הוא היסוד של הכל. כששולחן ערוך בא לתאר את ימי הצומות, הוא קורא להם הלכות תשעה באב ושאר תעניות. זה היסוד של הכינות. לכן היום, עוד לפני שניכנס לאיכה, נלמד מפתיחתא דאיכא רבא במדרש אחד, שבו אולי ניכנס קצת לסוגיה הזאת, אבל נתחיל עוד שנייה את איכה טיפה טיפה. אז ירמיהו קובע חמש כינות, חז"ל רואים את ירמיהו כמחבר הכינות, אין אף אחד שרואה אחרת, יש כל מיני חוליקרים שניסו להגיד שזה קינות שהצטרפו מכל מיני מקומות, אבל אין לזה שום אחיזה. מה?
כל המגילה זה נכתבה בנבואה,
או... והקושי הגדול, יש כאן חלק מהמגילה שהוא לכאורה תיאור היסטורי. יש כאן, כי אני הגבר ראה עוני לשבט עברתו. יש כאן חלק מהמגילה שהוא תיאור נבואי, ואנחנו נשאיר את זה תוך כדי לימוד. מה פה נבואה, מה פה זה ירמיהו, זה ירמיהו הנביא. עכשיו, לפי רשי הראשון, אם תשימו לב, לפי רשי הראשון, תסתכלו שנייה ברשי הראשון, וזה ההפרעה ההיסטורית, אין פה שום היסטוריה, אבל ההפרעה ההיסטורית האחרונה, רשי הראשון אומר, איכה ישבה בדד, ירמיה כתב ספר קינות. אתם רואים את רשי הראשון, 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 בתחילת איכה. יש לך בתיה?
כן.
ירמיה כתב ספר קינות. היא המגילה אשר שרף יהויקים על האח. אליך? הנה, הנה, כך. כמו שזה? וזה לא, בדיוק. עמוד 630, למי שלא מצא. היא המגילה אשר שרף יהויקים על האח. האח, על האש. על האח, אשר על האש. והיו בה שלוש א' ביתות. שלוש א' ביתות. כלומר, פרק א', פרק ב' ופרק ד'. איכה ישבה, איכה יעיב באפו וכולי, ואיכה יועם. שוב, הוסיף עליו אני הגבר, שהוא שלוש א' ביתות, שנאמר, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, שלוש כנגד שלוש. שלוש כנגד שלוש, הכוונה היא, היו כבר שלוש א' ביתות, ואז הוא חיבר קינה נוספת, שנקראת אני הגבר, ושם כל אות זה שלוש א' בית. בסדר? אז זה שלוש כנגד שלוש. שלוש א' ביתות כנגד שלוש א' ביתות. בסדר? המקור של זה הוא בירמיהו פרק ל"ו. סליחה, לא שמעתי? פרק ה' הוא תפילה שבאה בסוף. היא קינה, אבל היא תפילה. זכור השם מהיה לנו, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. טוב? ואני מיד אגיע לפרק ה' שרה בגלל שהוא מאוד מאוד חשוב, לא לפרק ה' אלא למגמה, מה רוצה בכלל מגילת איכה. בירמיה למדווה, ואני רק קורא בשנייה אחת, אני לא נכנס למה שאמרתי יותר עכשיו, אבל בירמיה למדווה, שם מופיע הסיפור הזה שאליו רשי התכוון עכשיו, והסיפור הוא בעצם, בלי להיכנס, המלך יהויקים, הוא זה שזורק את ירמיהו הנביא לחצר המטרה, המפורסם, ולמה? כי ירמיהו מעיז להתנבא שיש חורבן. במובן הזה המגילות הן נבואות. הוא מתנבא שיש חורבן. ואז, אחרי שהוא מתנבא שיש חורבן, לוקח המלך יהויקים את המגילה ושורף אותה. אז זה היה משמעותי, זה לא היה לעשות גיבוי במחשב. הוא שורף את המגילה. כלומר, הוא שורף בעצם את דברי הנבואה. ומביא השקר חנניה בן עזור, סיפור שלם שם. בסדר, השריפה היא דבר מאוד משמעותי שם, ושם בסוף הסיפור, וידבר השם אל ירמיהו אחרי שרוף המלך, אני קורא מירמיהו, אין לפניכם, את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך, זה ברוך בן נריה, מפי ירמיהו לימור, שוב, קח לך מגילה אחרת, וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה, אשר שרף יהויקים מלך יהודה, ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר השם, אתה שרפת את המגילה הזאת, לימור מדוע כתבת עליה לימור בו יבוא מלך בבל והשחית את הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה. כלומר לפי דברי רשי בהבנתו שספר איכה אלה המגילות ששורף יהויקים, אז המגילות הן נבואה על החורבן, והשריפה הייתה כי צריך לשרוף את דברי הנביא. לכן כה אמר השם על יהויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד. יהויקים הרי הוא נצר לגזע דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה. לחורב, לחום ביום ולקרח בלילה. ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את אבונם, והבאתי עליהם ועל יושבי ירושלים ואל איש יהודה את כל הרעה אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. צריך להבין, בשריפת המגילות, בשריפת המגילות יש גם את, או נגיד אחרת, בכתיבת מגילת איכה מחדש יש לא רק את הנבואה על חורבן הבית, אלא יש גם את ההכרחה לשמוע את דבר השם. כלומר, אילו לא היה המלך יהויקים שורף, אז אולי עוד היינו עושים משהו. בוא נתעורר. וזה הטענה שלי שעוד רגע נראה, שהיא מגמת מגילת איכה. חכו שנייה. וירמיהו, אני רק רוצה לגמור את מה שרשי אמר, לקח מגילה אחרת, ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש. עכשיו זה דבר פלאי, כי אין עותק. זאת אומרת, איכה שיש לנו זה לוחות שניים. יש לוחות ראשונים ולוחות שניים, זה הלוחות השניים. אבל זה הלוחות השניים שנכתבו על ידי אותו נביא. כמו שהלוחות הראשונים נשברו, הלוחות הראשונים נשרפו, המגילות הראשונות. ואז ירמיה כותב את השלוש המגילות הבאות, כדברים הראשונים, ועוד נוסף עליהם דברים רבים, כהמה. דברים חזל, מה זה כהמה? שלוש כנגד שלוש. עכשיו הדברים הרבים שנוספו הם כבר דברי תיאור. אני הגבר ראה עוני. כבר לא דברי נבואה. בסדר? אז נוסף עליהם דברים רבים כהמה. מה עושה אז פרק ה? ובזה נסכם את התקצור מראש, לעניות דעתי פרק ה' מסביר את כל מה שאמרנו עד עכשיו. מי שישאל מהי מגילת איכה, יענה תמיד את התשובה הרגילה. היא מגילה שמתארת את החורבן, היא מגילת נבואה על החורבן, הוא מפספס את הנקודה העיקרית, ואותה הרווחנו עכשיו כשדיברנו על יהויקים, אבל הוא מפספס, אני אסביר אותה בפשטות. אתם יודעים מהי מגילת איכה? מגילת איכה היא הפסוק החותמת איכה, שחוזר פעמיים. מגילת איכה היא מגילת תשובה. השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. זה מגילת איכה. מגילת איכה היא לא מגילת בכיינות. היא לא תיאור של בכי. היא כן, אבל לא זה העניין. היא לוחות שניים. מגילת איכה, זה הפתיחה של רש"י, היא המגילות השרופות שנכתבו מחדש כי לא הסכמנו לשמוע. כי שרפנו את דברי הנביא, רצינו לשרוף את הנביא ואת דברי הנביא. אז אם נשרוף את הנביא, לא יהיה נבואה. ככה חשבנו, שאם נשרוף את הנביאים, לא יהיה נבואה. זה חטאינו מאז ומעולם. אתם מכירים את ההפטרה שקוראים, מכירים את ההפטרה שקוראים בפרשת וישב, אחרי מכירת יוסף? מכירים את ההפטרה שמה? פרשת וישב, תפתחו שנייה. יש הפטרה חשובה מאוד, פרשת וישב בבראשית. יש שם את ההפטרה שקוראים אחרי סיפור מכירת יוסף. בסדר? יפה. מה הקשר בינה לבין מכירת יוסף? שהיא מתחילה, זה עמוד 120 בחומשים. מה הקשר? שהיא מתחילה, כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק. ואביון ועבור נעליים, וכולם נזכרים בצדק ביוסף. זו נקודה אחת נכונה. המון פעמים אמרנו ולא ניכנס שכל הפטרה מתארת לא רק פסוק שמקביל, אלא את כל הפרשה. לא ניכנס לזה עכשיו. תשמעו מה כתוב שם בהמשך. כתוב שם כך. תלכו קצת קדימה, פסוק י' ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי. ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. בסדר? הצלתי לרוחי ונוצרו נביאים בעולם ונזירים בעולם. האף אין זאת בני ישראל נאום השם? היו נביאים או לא? ומה עשיתם? ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תמנע והוא. אתם יודעים איך מנתח בעל ההפטרה המחבר כאן חז"ל, שמכניסים את ההפטרה הזאת לפרשה, את סיפור הפרשה? מה רציתם? חשבתם שאם תכניסו את יוסף לבור תקברו לו את החלומות? מה חשבתם? שזהו, בזה פותרים את הבעיה? יש נביא, נשרוף את המגילות. יש יוסף, נכניס אותו לבור. ואם הוא יהיה בבור, החלומות יישארו שם. אז מי שמעמיק בעצם, מי שלא, מי שרואה סתם את המגילה, באמת תמה, וראיתי כאלה שכותבים על זה, וזו טעות גדולה. פרק ה' הוא פרק שונה, הוא חריג, זה נכון. אבל הוא בכוונה לא חריג, הוא 22 פסוקים. שהוא עובר לתפילה כזאת, ובסוף השיבנו השם, כי באמת זה נחמד, אלא איך נסיים בסוף, מה נשים בחלום רעבה, זה שיבנו השם. זה כל המגילה. כל המגילה זה זכור השם, מהיה לנו הביטה וראה את חרפתנו. אגב, בקינות שאומרים מיד אחרי מגילת איכה, לוקחים את הפרק הזה ומפרקים אותו פסוק פסוק, והופכים אותו לדו שיח קשה. את זה אתם אומרים, אבל את זה אתם לא אומרים. את זה אתם אומרים, אבל את זה אתם לא אומרים. אוי מהיה לנו אתם אומרים, אבל אם יערג במקדש השם כהן ונביא אתם לא מזכירים. מה עשו לנו אתם מזכירים, אבל את זה אתם לא מזכירים. זוכרים את הקינות האלה? אלה הקינות המרכזיות שמיד מיד אחרי הקריאה. וזה בעצם מתרחש בפרק ה'. זכור השם מהיה לנו, הביט על רב חרפתנו. ועכשיו אנחנו מבינים, בסדר? השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. ומי ששם לב, זה קריאה מדהימה. אתם יודעים מה נאמר בסוף? בסוף נאמר משהו מאוד קשה. מי צריך לקבל אחריות על התשובה? אתה או אנחנו? הפסוק החותמת מגילת איכה הוא אחד הפסוקים המדהימים שיש בעולם. אתה תשיב אותם, ואז נשוב. אתה בראת היצר הרע. השיבים. בפירוש השיבים. תעשו עובדה. כן, כן, נכון, נכון. תעזור.
אחרי כזה חורבן, אז הרגשה היא ש...
שאין מה לעשות.
כבר אין קשר.
אין קשר. ותחושת אי הקשר הזאת, זה אנחנו עוברים בתוך הקינות. כל קינה מבטאת נקודה אחרת, כך שהקינה הראשונה למשל מבטאת את בדידותה, את גלמדותה של ירושלים. בקינה הראשונה אין מתח, כביכול, בין המקונן לבין הקדוש ברוך הוא. בקינה השנייה יש כבר המון מתח, ממש ביטויים קשים. טבחת ולא חמלת. צריך יותר? טבחת ולא חמלת. בקינה הראשונה אין מילה אחת כזאת. ההפך, צדיק הוא השם כי פי הוא מריתי. הקינה השנייה עוברת לשיחה קשה מאוד. הקינה השלישית מקיפה את הכל. הקינה השלישית עומד ירמיהו ואומר, אני רוצה לדבר דברים קשים. דוב עורב הוא לי. ארי במסתרים. גבל, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ. אתם מבינים איך אומרים את זה בעברית היום? הוא עשה עיגול והוא יורה. הביא בחיליותיי בני אשפתו. הסביעני במרורים, הרווני לענה, הכפישני באפר. ויגרס בחצת שיניי, ותזנח משלום נפשי עם נשיתי טובה. ואומר, אבד נצחי, ותאכלתי מהשם. והיפוך, זכור השם עוני ומרודי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. עוד נראה במגילת איכה, שנושא התשובה, אבל הוויכוח הכי קשה שיש, לא פחות מאיוב ולא פחות מוויכוחים אחרים, יותר קשה. הוויכוחים. אנחנו פוגשים פה את ירמיהו שאנחנו לא פוגשים בירמיהו. אנחנו פוגשים פה את ירמיהו, זועק מחצר המטרה, ואומר ריבונו של עולם, אני פשוט חץ במטרה. כליותיי הם פשוט המקום שאליו זורקים את החיצים. לא העם. ואז באותו פרק ג' בפרק ג' בפסוקים בנון, כולם מכירים את הפסוקים, נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. שומעים? לא, אנחנו פשענו ומרינו, אבל אתה תפקידך לסלוח.
תפקידך להשיב.
להשיב, להשיבנו, זה שלבים. כן.
יש באמת איזה מדרש שאומר שהשם הקדים את התשובה לבריאה?
ודאי, חז"ל, גמרא, התשובה קדמה לעולם.
קדמה לעולם.
ודאי, אין עולם בלי תשובה. וכל איכה שוב היא א' ב', כשהתפילה היא כבר לא לפי א' ב', אבל היא כל האותיות, כי התפילה היא כל האותיות, היא רק זעקה, אז היא לא בנויה לפי א' ב'. בסדר? האמת היא שכשנלמד את המגילה אתם תראו, זה מופיע גם בראשונים, שירמיהו, זה שונה לגמרי ממה שחושבים, ירמיהו לא בחר א' ב', לא היה לו זמן, הוא פשוט בוכה והאותיות באות אליו. אתם תראו את זה, הוא פשוט צורח והאותיות מסתדרות. הוא בכלל לא, זה נראה כאילו הוא בונה עכשיו מבנה יפה של א' ב', הוא לא בונה מבנה יפה בכלל. זה, מה זה?
קבלת.
יכול להיות
שהסופר
סידר
את זה.
גם זה אתם יכולים. ברוך בן צריך לראות בדיוק. זאת שיטת רש"י אגב במגילות. אבן עזרא אגב טוען שמגילת איכה היא לא המגילות של שורף יהויקים. אנחנו נצמדים לרש"י במכוון, גם כי חז"ל אמרו כך, וגם כי לעניות דעתי, רש"י לא כמו כדרכו. רש"י אומר לי, אבן עזרא בסדר, שכוח. אז אתה אומר את הפשט. מה המגמה של מגילת איכה? היא רוצה לדבר, חבר'ה, שרפו את המגילות, תתעוררו, אל תשרפו, זה לא שיטה, זה לא יפתור את הבעיות. לא יעזור לכם לזרוק את יוסף לבור. לי! כי אנחנו זורקים את יוסף לבור, כי אנחנו שרפנו את המגילות.
את הספרים שזורקים.
את המגילות אנחנו שרפנו, יהויקים שרף. אנחנו שרפנו את המגילות. שריפת המגילות היא ההשקטה. ואמרתי לכם שתשעה באב זה אבי כל הצומות, אבי כל התעניות. לא כי קרה שם רק הדבר הכי קשה. כי אתם יודעים מה הם בעצם התעניות? התעניות הם להתעורר לתשובה. זה כל עניין התעניות. כל עניין התעניות זה שובו. תתעוררו. הזכרנו את זה אתמול מכיוון אחר. התעוררו. זה עניין התעניות. עשרה בטבת. עשרה בטבת, שזה היום שבו התחיל המצור על ירושלים. מה היה בעשרה בטבת? אני אומר את זה כל פעם כשמגיעים לעשרה בטבת. מה היה בעשרה בטבת? ישבו בירושלים, שתו קפה. אף אחד לא שם לב. באו הבבלים וארגנו שם תותחים רחוק.
כמו היום.
כן. שמו את הדייק. כלומר, אם לא נקלוט שתענית ציבור זה לא אירוע היסטורי. זה לא אירוע היסטורי. אני הוכחתי אתמול בשיעור שאני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו שוב, שעל פי הרמב״ם, 17 בתמוז ו10 בטבת, ודאי שזה מצווה מדברי חכמים, כי זה אירוע שהיה בזמן חכמים. אבל זו תענית מן התורה. מה פירוש? הרמב״ם מכניס את זה בהלכות תעניות, ואומר שיש מצוות עשה לזעוק ולהריע ולשוב בתשובה כשקורה משהו. ואז כשהוא פותח את התעניות של מה שהיה בהיסטוריה, הוא אומר, על מה התעני? לא על מה שהיה, על זה שלא נבנה. כלומר, למה לא נבנה? בגלל מי שהיה בדור שזה חרב, ובגללי שזה עוד לא נבנה. אז מה בעצם באה התענית לעשות? להגיד לי, השיבנו. אנחנו עושים דיכוטומיה לא בריאה. לכן תשעה באב, אגב תשעה באב זה זמן שאף אחד לא יודע אותו מסיבה פשוטה, כי הוא נפל באוגוסט מסכן. טיפת שכל אין לו. באוגוסט לסדר את העניין. גם חם, גם חופש. נתקע בתשעה באב. זה כנראה, לכן גם טיטוס כזה רשע באמצע אוגוסט לבוא לאפר את זה. זה לא תקין. זה לא צחוקי. כי אם באמת תשעה באב, עם כל הכבוד, ברל אמר, וזה אחד הדברים היפים, שעם שלא ידע את העבר שלו, לא יהיה לו עתיד וכו'. זה לא מספיק. זה מילים יפות, זה לא מספיק. תשעה באב זה לא לדעת את העבר. זה להתעורר לתשובה. מגילת איכה זה לא לדעת את העבר. מגילת איכה זה לוחות שניים. זה מגילות שרופות שאנחנו שרפנו, לא הגוי. שאנחנו שרפנו כדי שהנביאים לא יצרצרו לנו באוזן, כי זה מעצבן. שיפסיקו להיכנס לנו לברידים.
לא רוצים להתעורר.
די כבר, מספיק, כל הזמן אתם עם כל הצרכות שלכם. ועל הנביאים ציוויתם, זו הפטרה מדהימה שם בוישב, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. זה הבסיס, זה הבסיס. מה זה מכירת יוסף? הבסיס של כל הצרות. זה היסוד, זה הבסיס. מה קרה עם עשרת המרגלים בפרשה שלנו בשבוע הבא? מה קרה שם עם עשרת המרגלים? קמים כלב יהושע, ואז פתאום עשרת המרגלים מגלים את פרצופם האמיתי ואומרים שקט, תפסיקו כבר עם כל הדבר הזה. מה קרה? מה יש? מה יש? למה זה לגיטימי להגיד לא נוכל לעם שלם? למה זה לגיטימי שהמנהיגים יגידו שאני לא יכול? אבל זה לא לגיטימי שיקומו שני מנהיגים ויגידו הלא נעלה כי ירשנו. זה רק תלוי בנו. למה זה תפקידם? או בעברית אחרת, אז מה התפקיד? אז זה בעצם מגילת איכה. וכמובן, זה זועק, וכל אחד שרק מתחיל את מגילת איכה מרגיש את זה. איכה, 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 איכה זה אותיות אייקה. כל הקינות הופכות את איכה לאיקו אייקה. זה לא...
והמילה קינה זה צליל של נקבה של כן, הכן, החורבן. זה לא החורבן.
פמון.
כמו כל אנשים עם המראות, בכל תקופה גם בעצם המילה יש...
מעניין מאוד, הקינה זה ה... מעניין מאוד.
הצורה של נקבה של כן.
מקנן, מקנן, מקנן. בכן מקננים היונים, ובקינה מקוננות המקוננות על הכן שחרב. עמוק מאוד. עמוק מאוד.
זה המושג איכה, זה איך, איך, איך,
איך. איך בדיוק, בלי אייקה. מה זה איכה? איכה זה לא, אנחנו רוצים לתאר לכם את התיאור ההיסטורי. איכה זה זעקה, איך זה קורה, זה איכה. ובעצם זאת מגילת איכה, לא בטעות, זו המגילה שהיו בה שלוש איכות באלף בטות. והמגילה שירמיהו מוסיף היא לא באיכה, כי היא המגילה שהוא מוסיף אחרי. אז הכל זה איכה. הפרק החמישי הוא פרק התפילה, זכור השם, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אז הוא פרק התפילה. ויש שלושה פרקי איכה, ואני הגבר זה הפרק המאוחר. אחרי זה כשניכנס נבין למה הכניסו אותו בגימל. אני הגבר, זאת השם, אני הגבר, זה הפרק המאוחר שאותו אומר ירמיהו כבר לא כנבואה. לכן אין בו את איכה, כי האיכה זה איך זה יכול להיות. איך זה יכול לקרות, וממילא זה אייקה. זה האמירה, זה אייקה, זה כל השאלה שיש, אייקה. טוב, אז זה כן, אושרי.
מזכיר כל הזמן את הגמרה הזאת עם רבי עקיבא, עם השואל. שחכמים ש... שבוכים על החורבן הזה, שהוא צוחק.
הם צחקו והוא בוכים.
זה אותו עיקרון, שהוא מבין משהו אחר, מה שירמיהו... זה לא מה שאמרת על המגילה.
ומה הם אומרים לו חכמים? אתה זוכר עקיבא? ניחמתנו, עקיבא, ניחמתנו. איך קוראים לחודש הזה? לחודש של מנחם מנחם אב, מנחם אמרתי לכם כמה פעמים, בעברית מנחם אב זה לנחם, to cancel, ומנחם אב זה להתהפך, ניחמתי, וינחם השם. מנחם אב זה להפך מחשבה, זה לראות אחרת. זה לא לדון באירוע כי יש אירוע. זה להוציא תיבה לרחובה של עיר ולזעוק ולהריע ולברר מה קורה. זה שני דברים נפרדים, זה מה שתמיד אנחנו אומרים, יש שתי מצוות ברמב״ם כשיש מלחמה, יש מצווה אחת להילחם, ויש מצווה שנייה לזעוק ולהוריע ולהוציא תיבה לרחובה שלי. ומלחמות הגנרלים של היום יעידו, אם אתה עכשיו עסוק במלחמה כי לישראלים אין כוח להוציא תיבות לרחובה של עיר, זה היה מתאים לגלות, אז אחרי זה תערפו את הראשים של כולם. אבל אם כשבתוך המלחמה מוציאים תיבה לרחובה של עיר, אז הדיון לא יהיה את איזה גנרל עורפים את הראש, אלא הדיון יהיה מה אני יכול לעשות. הלהוציא תיבה לרחובה של עיר הוא לא בגין דוח מבקר המדינה. הלהוציא תיבה לרחובה של עיר הוא מפני שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בעולם ויש מלחמה. אז יש שתי אפשרויות. האחת זה כי הקדוש ברוך הוא חס וחלילה מנהל קרקס אכזרי, והשנייה כי אני צריך להתעורר. אין אפשרות שלישית. אז או שאני עוסק בלהתעורר, זה איכה,
או שאני
היסטוריה, או שאני היסטוריה, ואחרי זה אני דן בשין גימל איך מהפכים את מה. אין שתי אפשרות. אני יכול להילחם הכי טוב בששת הימים, אבל אם אני לא הוציא תיבות לרחובה של עיר בששת הימים ובתשע שאחרי ובדיונים שאחרי, אני אקבל את יום כיפור על מגע של כסף. זה לא יכול להיות אחרת. זה גם הגיוני לגמרי, כי אנחנו לא ילדים בני שלוש. מלחמה משחיתה, מלחמה משחיתה, ניצחון משחית לא פחות מהפסד. וזה לא שאנחנו תבוסתנים, אנחנו הולכים למלחמה כדי לנצח, ואנחנו הולכים להילחם כדי למגר את הרוע, להילחם עד הסוף ולא להשאיר אבן אחת לא הפוכה. אבל ככל שאתה עוסק בזה יותר, אתה צריך להיות מודע לתופעות הלוואי. אי מודעות לתופעות הלוואי לא הופך אותך לאחד גיבור, הופך אותך לטיפש. אז אתה גנרל גדול וגנרל טיפש. מה ההתפעלות?
אי אפשר לוותר. אני רציתי לשאול למה לא לוותר, אז אי אפשר.
אי אפשר, אסור. אסור לוותר, כי זה שתי מצוות נפרדות.
אז זה כל עניין המלך בישראל. יש צורך במלך או אין צורך?
נכון, 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 נכון. זהו, אז זה איכה. לכן לא יהיה לפלא בעיניכם איך איכה מסיים את כל עניינו בתשובה, כי זה כל עניין מגילת איכה. ולכן גם לא יהיה לפלא בעיניכם, יש לנו הרבה פרקים בתנ"ך של אותיות, אבל אין לעניות דעתי עוד ספר שכל כולו אותיות. כל כולו א' ב' מתחילתו עד סופו, ובעיקר סופו. פרק האחרון הוא 22 פסוקים של מתפלל שאומר, עכשיו אני כבר לא יכול באלף ב', אבל אני אלף ב', אני ה-22 פסוקים, אני הספר הזה. כל מגילת איכה זה כל אות שואלת את עצמה, כל אות שואלת את מקומה. אם במלחמה לא משאירים אבן לא הפוכה, אז בהתעוררות לא משאירים אות לא הפוכה. אין אות שלא מהפך בה. בשש צלעות, בשמונה צלעות, בשתי צלעות, בכל השיטות. וכשירמיהו בא לעשות את הפעולה בפעם השנייה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. והוא עצמו כותב כדברים ההם. כהמה. הכל אותו דבר. כי כל אות צריכה להתברך. כל אות צריכה, האותיות שלנו, האותיות שבהם אנחנו חוטאים, האותיות שבהם אנחנו חוטאים, הם מה שלא נותן לעשרה מאמרות, לאותיות לקיים את העולם. זאת ההבנה בעצם של מגילת איכה.